שגידי השם להגיד את זה, אין חדרי חדרים. אין בכלל מערכת ייחוס כזה. אתה לא יודע מה זה חדרי, אתה אף פעם לא בחדרי חדרים. כן? כי כבודו מלא עולם. נו, זה ודאי מדרגה. להיות במדרגה הזאת זה מדרגה גבוהה מאוד. זה ברור שאדם כזה, עיקר הבעיה שלו, שיהיה ביום כיפור, נגיד על חטא שחטאנו. לא יכול להגיד על חטא שחטאנו, כי זה הכל יהיה נזק כשיקרה. כי איך אפשר לחטוא? אתה לא יכול לחטוא. אפילו אדם נמצא בינו לבין עצמו. או שהוא נמצא בחדר ואף אחד לא רואה אותו. או שהוא נמצא בחדרי הנשמה שלו, בחדרי המחשבה שלו. ואף אחד לא, הוא יודע שאף אחד לא רואה. אני אגיד לך, אני אעשה לכם תרגיל כזה. אתם יושבים פה בחדר. נגיד שיש כאן מישהו שיודע לקרוא מחשבות. שכל מה שעובר בווידאו הפנימי, הוא רואה. זה פחד, כן? זה מבלבל. זה לא ככה. אבל זה ככה. אבל ככה זה. מישהו מסוגל לחיות ככה? מישהו מגיע לירת חטא? כך הוא חד. הוא יודע שאין גרבור אחד שהוא לא נצפה, עין רעה. וכל פנייה שלו, וכל נטיית לב שלו, הכל ספוי בפניו. מדרגה אדירה מאוד מאוד מאוד. אבל בסיור של השלימות, זה באמת התוכן שלו. טוב, כן. בגלל שזה לא שייך לעשות, זה לא, כשהוא רוצה לצייר כאן את האידיאל, אז צריך את זה שזה יהיה, כן? אדם צריך לשתות מים גם, כי אחרת הוא ימות. אבל זה לא כתוב, זה לא חלק מהאידיאל, זה חלק מהפונקציות הקיומיות. יש נקודה שבירת עונש שזה כמעט דבר קיומי. אבל זה לא חלק מההופעה של האדם, חלק מהחיים הגלויים שלו. טוב, אז ראים רק דבר אחד, כן. מי שמגיע כבר, זה חקיר עכשיו, מעניין. האדם שכבר הגיע למדרגה של יראת חטא, שהוא כבר ירא מכל תנועה. אני חושב שכן, אני חושב שאצלו, למרות שלכאורה בכל רגע הוא בפני השם, אף על פי כן, כשהוא עומד בתפילה, אז זה עוד יותר. וכמו שהיו אומרים על הרב זצ"ל, שהוא כל השנה מתפלל כמו תפילת ראש השנה. נו, כל אחד יודע, נכון? שבראש השנה יש איזה משהו. בישיבה, מי שהתפלל בישיבה, גם נותנים זמן לזה, של לפתח את זה. רואים שזה משהו אחר, יום כיפור. קשה מאוד למצוא מישהו שלא מתפלל אחרת ביום כיפור. אבל הרב זצ"ל היה מתפלל כל יום ויום, באותה כוונה ובאותה דביקות ובאותה התמסרות פנימית, כמו בראש השנה ויום הכיפור. נו, אז מה הוא יעשה בראש השנה ויום הכיפור? אני מתפלל תפילה של חול? אז חבל על זה. אז בראש השנה ויום הכיפור זה היה תפילה עוד יותר מיום הכיפור. כן. אז גם אותו דבר, אני חושב, שגם מי שמגיע למדרגת של יראת חטא ושיוויתי השם לנגדי תמיד בכל רגע, בכל זאת כשהוא עומד ממש בתפילה לפני המלך, או שהוא מקיים מצווה, אז עוד יותר, אז עוד תוספת. טוב, אני עושה את זה
כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם, והוא מה שבערבו ז"ל מהו החום הפטרה, וכלל כל זה שינהג לאדם כל מידותיו וכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. וחללו חכמינו ז"ל כל שני תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, דהיינו כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו שתולדתה חיזוק הטובה ותיקון אחוות המדינות. בפעם הקודמת ראינו את המידה הראשונה, אנחנו רק להזכיר, אנחנו עכשיו בסוף ההקדמה, הרמח"ל נותן לנו קלסטרון רוחני. הוא מפגיש אותנו עם הרצוי, עם המתבקש, עם המתבא מאיתנו בעצם. וזו תמונה שלמה, שבכדי שנוכל להיפגש איתה, אנחנו צריכים לחלק אותה, לראות את המרכיבים השונים. אז אין כאן סדר, אין כאן הדרגה.
אחרי השיעור הקודם הסברו ושאלו אותי כל מיני קושיות, אבל אמרתי את זה, אני חוזר את זה. כאן מדובר על חמש תכונות, חמישה מרכיבים של האדם השלם, שבזה אנחנו נתבעים, כשבשלב זה עדיין אנחנו לא עוסקים בתכלס, בלמייסה, איך קונים את זה, באיזה סדר, באיזה הדרגה. קודם כל, להתרשם, כן? אז דיברנו בפעם הקודמת על היראה, וראינו שבתמונה השלמה לא מופיעה יראת העונש, אלא רק יראת הרוממות בשני חלקיה. גם היראה שהיא מופיעה אחר כך ומתרחבת בפרק על החסידות, שזה ההכרה שכשאני עוסק בתפילה, לפני מי אתה עומד, שיביתי השם לנגדי בתפילה, שיביתי השם לנגדי בלימוד שלנו, בקיום המצוות שלנו. והמדרגה היותר עליונה, שהיא מדרגה מאוד 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 גבוהה, מה שהרמח"ל קורא לזה יראת חטא, זה שיביתי השם לנגדי תמיד. עד שאדם חש, גם כשהוא בחדרי חדרים, את הנוכח האלוקי. ולמדנו גם קצת, על קצה המזלג, שהמשמעות של היראה זה מצד אחד ההפלגה האינסופית שברוממות האלוקית. הוא לומד, זה צריך לימוד. הוא מטהר את נפשו מכל מיני מחשבות קטנות ומגושמות כלפי שמעיה, כלפי המושג האלוקי. הוא מכיר את גדולתו, הוא מכיר את טובו, הוא מכיר את חסדו ואת הנהגתו. ויחד עם זה הוא מכיר גם את הקוטן והאבסות שלו אל אומת האלוהות. מתוך זה, מתוך הפעילות הזאת, מתוך זה לא פילוסופיה, זה מחשבה, זה לימוד, זה עיון, אבל זה לא פילוסופיה, זה לא עוברים על זה במבחן בזה, בכתב ובעל פה, אלא זה מעמד נפשי. זה אדם שהוא יכול בחינות לראות את עצמו, לראות את כל העצות, כל החדלות שבו, ולראות את כל האינסופיות, כי אתה הוא מלך חי וקיים. זה נותן את תוקף. זה נותן את תוקף. אבל אנחנו אומרים נותן את תוקף בראש השנה יום כיפור. צפרדים לא אומרים את זה. לא משנה, אז תסתכלו פעם במחזור אשכנזי, זה טוב, זה שיהיה טוב. זה פיוט יפה כזה. חזק. וירי חטא הוא בעצם חי כאן כל הזמן. זה נקרא עירה, לא עירה. אחר כך, אחרי זה, ההליכה בדרכיו, ואחר כך אהבה. רציתי רק להגיד לכם, תכף נסביר את זה קצת, אבל הרב קורא למה שאנחנו נלמד תכף, הליכה בדרכיו, הוא קורא לזה אהבה, אהבה תורה, אהבת השם. אז זה רק הערה כזאת שצריך לדעת שכשלומדים, צריך להיזהר מאוד בטרמינולוגיה, בניסוח. לפעמים, בספר אחד, יופיע מידה בשם אחד, ובספר אחר ובשם שונה, אז לא, אין כאן נוסח אחיד. הרב מסביר בתפילה של ברכת החודש, חיים שתהי בנו אהבה טובה ויראת שמיים. הרב מסביר כאן את החילוק בין אהבה ויראה. בדרכיו העליונים של השם יתברך, ישנם כאלה שאפשר לאדם להידמות אליהם, כמו מהו רחום וחנון, אף אתה יהיה רחום וחנון. וכשישים האדם לבבו להידמות לדרכי השם ידברה, אז על ידי ההידמות יוולד אהבה, וכפי רוב הדימוי יהיה רוב האהבה. אמנם יראת השם תבוא מצד התבוננות בגודל הדרכים העליונים שאין ערך ומבוא לאדם ללכת בהם, מצד רום שלמותם הרחוקה מחוגנו. על כן אהבת השם היא אהבת התורה, כי יסודה של תורה היא לעשות את האדם להולך בדרכי השם. ויראת השם זה העירה של הרוממות. אז רק ראיתי את זה כי רואים כאן ברב את שתי מידות. יש, ובו זמני, כן, יש מצד אחד את ההרגשת הריחוק האינסופי. זה יחס, זה לא ניקוד, אבל זה יחס של עירה, של עמידה בפני הנוכח האינסופי, כן, ההוד העליון והנשגב. עד המדרגה שבכל מעשה, בכל דיבורה, בכל מחשבותיו. מי שם שמעתי אומר איזה קלטת, סתם. משהו לא ממש לא משנה, מישהו מתוודד, אז תוך, אבל לא, לא משנה, בתוך הדברים, בתוך הגידוי שלו, אז הוא אומר, הוא מזכיר איזה מצב שהוא היה, הוא אומר, אם אנשים היו יודעים מה עובר במוח שלי, אז מיד היו משפזים אותי. דרך כלל, יכול להיות שכולם זה ככה. אבל דרך האדם לא תן דין בחשבון, כי מי רואה מה הוא חושב, מה הוא מרהר, זה כל הרצף, כל הוידאו הפנימי של האדם. אבל יראת חטא, אז הוא מול הנוף החלוקי. אז הוא מול הנוף החלוקי בכל ממש. גם בעימובי לב, גם בדמיונות, גם ברגשות האפילים שלו, בכל, בכל, בכל. זה ודאי מדרגה מאוד מאוד עליונה. יש מדרגה אחרת שהיא לא מדגישה את הריחוק האינסופי, אלא יחד עם הריחוק האינסופי יש גם קרבה אינסופי, שזה הרב קורא אהבה, אבל פה אצלנו זה לא כתוב, זה לא קרוי אהבה, זה קרוי הליכה בדרכיו. והרב מסביר את זה בדעת אלוקים, שזה מאמר מאוד עמוק של הרב, הוא מסביר מה הוא רחום, אף אתה היה רחום, זה לא סתם חיקוי, כן? הקדוש ברוך הוא בתור מודל לחיקוי, לא. אלא מה הוא רחום, אף אתה תגלה את הרחמים האלוקיים שישנם בקרבך, שנולדת איתם. אתה כזה באמת. המהות היותר עמוקה של חייך, אתה אדם מישראל בייחוד, אולי במובן מאוד כללי, גם כל הנברא בצלם, אבל באופן מדויק ומיוחד, אומר הרב, זה כוחם של ישראל, שהמידות האלוקיות הן קלוטות בנו, הן מוטבעות בנו, הן מולדות בנו. ואדם צריך לזהות את זה. הוא צריך לזהות את המידה הזאת של רחום, של חנון, של גומל חסדים, של מכניס אורחים, של מלביש ערומים, של מלווה מתים. כן, תורה תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים. והקדוש ברוך הוא שהוא שבינו של אדם ונשואיו לקווה, והוא קובר את משה רבינו בסוף התורה כולה. כן, חתונות והלוויות והכל, ערבוביה גדולה והכל מוציא אל הפועל נטיות נפש, תכונות נפש, תנועות נפש שבנו. התנועות האלה קיימות בנו. אנחנו מסוגלים אל זה, אבל אנחנו צריכים לזהות שהתכונות הללו הן מקבילות. בקוטן, אנחנו קטנים מאוד. כל אחד איתנו קטן מאוד, אבל בתוך הקוטן שלנו, בזעיר, במיניאטורה, אנחנו דומים מאוד מאוד לדרכי ההנהגה האלוקית, לדרכי ההתגלות האלוקית. כן? בקבלה קוראים לזה ספירות, ואנחנו לא עובדים קבלה, אז אנחנו קוראים לזה מידות, מידות, אידיאלים אלוקיים, לא כבר משנה המילים שמשתמשים בהן, כן? אם משתמשים במילים של מיסטר, מילים של ניגלה, יותר חשוב שנבין על מה אנחנו מדברים, אבל זה הנושא המרכזי גם של חוכמת הנסתר, זה הזיהוי הזה, לזהות איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, וההתגלות הזאת היא קיימת בקרבנו, ואנחנו נדמים לזה. וככל שאדם מרחיב את ההתדמות הזאת, אז הוא יותר ויותר הולך בדרכיו. אז זה מתחיל קודם כל בזה שהוא מזהה שהוא אומנם כזה שיש לו את המידות האלה, כן, ש... זה הרבה יש בחזר, כן, שלוש מתנות כתוב בירושלמי נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, רחמנים ביישנים וגומלי חסדים, לזהות שאלה מתנות אלוקיות שבהן אנחנו דומים לא יתברך. אז קודם כל יש את הזיהוי, או להפך, שמי שיש בו את מידת האכזריות, אז בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו, או בידוע שלא עמד רגליו בהר סיני, ועוד הרבה דברים, כל הספרות המוסרית מלאה עם הדברים האלה. אבל קודם כל לזהות אותם בקרבנו, ואחר כך להבין שזה עיקר החיים, ואחר כך לחשוק שזה יתרחב, ושזה יתרחב כל כך עד שהחיים כולם, כל החיים כולם אינם אלא היציאה לפועל, ולהבין שזה הדבקות, וזה הליכה בדרכיו. עד המדרגה העליונה ביותר, שזה הרב כותב בדעת אלוקים, זה מדרגה באמת מופלגת, אני לא צריך לדבר על זה כי אני לא מבין אותה כל כך, אבל עד המדרגה שהאדם הופך להיות הוא עצמו, גילוי של השם, גילוי של הטוב האלוקי, אבל זה מדרגה מופלגת. זה מה שהרמח"ל כותב ההליכה בדרכיו, ככה הוא מזהה את המילים האלה, והסוף זה כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו שתולדתה חיזוק התורה. חיזוק התורה זה הופעת הטוב האלוקי בפנימיותו של עולם. התורה זה חפץ השם, התורה זה לקח טוב, זה הטוב בעצם, הטוב שהוא סדר העולם, נשמת העולם, ותיקון אחוות המדינות. תוכנית שלום, שלום צודק ובר קיימא, זה החפץ השם. כי חפץ השם זה לא רק שתתקבר התורה בפנימיותה של ההוויה, אלא חפץ השם זה שהטוב הזה יתפשט ויקיף עמים רבים, ושישרור בעולם מצב של אחווה, לא רק אחווה ברמה הפרטית ומדרגת הראות האישית, אלא אחווה אמיתית שבין מדינות. זה כל מה שמדברים על שלום ותוכניות שלום וכל זה, זה לא אחווה את המדינות אמיתית. כל מה שמדברים שרוצים לעשות הסכם שלום, שמעתם את זה, תוכניות שלום, הסכמי שלום, אבל היו דברים מעולם, היו עוד הסכמי שלום, היו מאז תחילת ההיסטוריה הכתובה 14,518 מלחמות. האמת היא שקראתי את זה לפני כמה שנים, אז אני צריך לעדכן. ושמתוכם נהרגו, אני לא זוכר עכשיו, כן, אני חושב שזה 4 מיליארד איש במלחמה. אבל היו תמיד תוכניות שלום. אז זה קראתי, זה ספר שלמי, אבל שבו בעל תוכנית השלום. אבל הוא לא שם לב, אז הוא רוצה להגיד שזה אפשרי. שאם לא היו את הדתיים, הימניים, הפנאטיים, אז אפשר להגיד לשם. שעובדה שהיו תוכניות שלום. אבל עובדה שלא היו, כי אחרי השלום הייתה מלחמה. אנחנו גם רוצים שלום. אנחנו רוצים תוכנית שלום. אבל אנחנו רוצים תוכנית שלום אחרון. שאין אחריו מלחמה. בשביל זה, זה תיקון אחוות המדינות. אבל תיקון אחוות המדינות באמת, זה עקירת השורש של המלחמה. עקירת שורש השנאה והמסתימה, האנטגוניזם שבין עמים ובין אנשים. וזה תלוי בחיזוק התורה. זה תלוי בהופעת הטוב האלוקי במלוא שיעור קומתו. שזה תלוי בגאולת ישראל, בשיבת האומה לארצה, בהתערותה השלמה בכל ארץ ישראל, בחידוש התרבות הישראלית המקורית, בכל עוז וכל עוצמה. זה תלוי בתחיית הקודש שעל גבי תחיית החול. זה כל זה, זה שייך לחיזוק התורה, והסוף של זה. ויש גם גויים שאפשר להגיע איתם לשלום, יש מחיית המלאק וכדומה, יש הרבה דברים, אבל מתוך זה אפשר להגיע לעקירת השורש. זה תהליך ארוך, הפרויקט הישראלי זה פרויקט ארוך מאוד, לשנים רבות, לדורות רבים מאוד, אבל זה פרויקט אמיתי, זה פרויקט אלוקי. וסופו, אחוות המדינה. על כל פנים, אני לא רוצה להסתף יותר מזה. אנחנו עוסקים בספר מוסר, שהוא פונה לפרט, לא ספר אורות. זה לא ספר אורות, אבל זה מוסר של ספר אורות. זה נראה בעזרת השם בשבוע הבא בצורה יותר מובלטת ומודגשת. אבל מסילה ישרים זה ספר מוסר פרטי, שזה מסייע לנו בעבודת השם היומיומי שלנו. אבל היא מכוונת אל המדרגות של דור של דחייה, של דור גאולה. היא מכוונת אל הרום האידיאלי של ספר האורות, שכל כולו עסוק בדחיית ישראל. זה הליכה בדרכה. האהבה. עכשיו האהבה, אצל הרמח"ל זה ביטוי אחר. אהבה שיהיה נקבע בלב האדם, אהבה אליו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. זה משל שהוא לא כל כך טוב בגיל שלכם, אבל אתם יכולים לדמיין שיש החתים סי כזה. אולי באמת אתם כאלה, אני לא יודע. אבל כבר נתקלתי בזה שזה משל שלא עבד כל כך. בכל אופן, יש כאן הנחת יסוד. בא ללמד ונמצא למה. יש כאן הנחת יסוד. שיותר מהכל, אדם רוצה לגרום לחברות לאביו ולאמו. אולי אתם כבר כן בגיל הזה.